לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. שבת, שבת מעניינת. השבוע, רבותיי, פרשת קורח. רש"י פותח בפרשת קורח, כפי שכולנו יודעים. פרשה זו יפה נדרשת. ומה זה יפה נדרשת? אם כל שנה יפה נדרשת, רבותיי, השנה איפה שפותחים בתעיתון על פרשת השבוע ועל פרשיות השבוע ועל הכל, פי, קורח היום ממש כוכב. אז החלטתי לקחת כמה פסיעות גדולות וללכת אל הסוף קצת. אבל לא, 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 להירגע. אני אחזור בחזרה. זה נושא מסעיר, נושא מעניין מה שקורה שם עם קורח, איך הוא חולק על משה רבנו. אנחנו נחזור בחזרה, אבל לקראת סוף הפרשה יש משהו נורא מעניין. אחת ולתמיד אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני רוצה לסלק את התלונות שיש לבני ישראל עליך ועל אהרון הכהן, ולכן הוא אומר כך בפרק י' ז', פסוק כ' א', וידבר משה אל בני ישראל, ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד, מטה לנשיא אחד לבית אבותם, 12 מטות, ומטה אהרון בתוך מטותם. משה רבנו אומר להם, תביאו לי מקלות, איזה מקל, מה שאתם רוצים. מקל של מטת ענף של עץ רימון, זמורה של גפן, מה שאתם רוצים. תביאו איזשהו מקל, ואת המקלות האלה הוא הכניס לבית המקדש, לתוך קודש הקודשים, נכון? וינח משה את המטות לפני השם באוהל מועד, ויהי ממוחרת, ויבוא משה אל אוהל מועד, אל אוהל העדות, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויוצא ציץ, ויוצא פרח, יש לי כאן את זה לא מנוקד, מה אני אעשה? ויוצא פרח, ויצץ ציץ, ויגמול שקדים. הכניסו מקלות, כמו שאמרתי מקודם, מקלות של מטטה, אולי אפילו היה מוטות מברזל, לך תדע מה שהיה שם, אפרונות, עתים, מקל סבא, ומקל אחד באמצע, המקל של אהרון, הוציא פרח פרח, הוציא ציץ, ויגמול שקדים. וזה היה הוכחה שאהרון הכהן נבחר, הוכחה יפה, הוכחה פנטסטית, אבל רבותיי, יש לי שאלה קטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנטנט מחומש בראשית, אנחנו כבר התחלנו להכיר קצת את התורה, זה כבר אנחנו לקראת סוף חומש במדבר, די בסוף, חומש דברים זה כבר רק חזרה, זה רק תוכחה וחזרה, זה כבר אין אירועים חדשים בהיסטוריה, בגיאוגרפיה. וכאן פתאום שקד, אני הייתי מציע, לא שואלים אותי, אבל ברשותכם, משהו משיבת המינים, גפן, תהנה, רימון, זית, תמר, לולב, הדסים, ערבות, משהו מהתורה. לא יודע, אולי רצועות של תפילין. מה פתאום עץ שקדים? מה פתאום? איך בכלל? מסכימים עם השאלה? אז אתם עוד יותר תסכימו עם התשובה. ואני אצטט לכם פסוק מספר ירמיהו. מיד בהתחלה, ירמיהו, פרק א', פסוק א', יש הרבה אנשים שהחליטו פעם אחת ולתמיד ללמוד את התנ"ך. עד איפה הם הגיעו אני לא יודע, אבל כל מי שהחליט ללמוד פעם ספר ירמיהו, רבותיי, את הפסוק הראשון הוא בטח קרא. או שהוא נעצר בשני, או שהוא נעצר אחרי 5 פרקים, או אחרי 30, פסוק ראשון, בבקשה. ויהי דבר השם אליי לאמור, כך מספר ירמיהו, לא פסוק ראשון, סליחה, פסוק י' א', סליחה, טעות. ויהי דבר השם אליי לאמור, מה אתה רואה ירמיהו? הנביאים היו רואים חזון, רואים תמונה, והם היו צריכים לפרש אותה. ויאמר השם אליי, מה אתה רואה? ואומר, מקל שקד, אני רואה. שקד, ראיתי ענף של שקדיה. ויאמר השם אליי, היטבת לראות. יפה, אתה רואה מצוין. כי שוקד אני על דבריי לעשותו. הנה, אז יש לנו כבר עכשיו מפתח, נחזור בחזרה לחומש במדבר, לפרשת קורח. שקד, אנחנו כבר יודעים שהוא מסמל משהו. זה לא רק שקדים ושקדיה וחלב שקדים, ואני יודע מה עוד יש בשקדים. שקדים מסמלים. הקדוש ברוך הוא אומר, שוקד אני על דברי לעשותו. אני שוקד על דברי. זאת אומרת, עכשיו יש לי כבר שאלה חדשה בעצם, לא קשורה לאהרון הכהן. מה פתאום עץ השקד נקרא שקד? אם שקד זה שוקד, אז למה הענבים לא שוקדים, ולמה החיטים לא שוקדים? למה השקדיה שוקדת? אתם יודעים מי יודע את זה? מי שנוסע באמצע החורף לירושלים, או לכל אחד מערי הסביבה הסביב שעכשיו נשרפו. אז פתאום אמצע החורף, כל העצים כולם, הנשירים, כולם בשלכת, עמוק בתוך תרדמה עמוקה, ופתאום מגיעה הגננת, משרה עם כל הילדים, השקדי הפורחת ושמש לזורחת, ציפורים מראש כל גג, מבשרות את בו, איזה חג? ט"ו בשבט הגיע, ט"ו בשבט. ט"ו בשבט, רבותיי, זה לא חג האביב, זו טעות. חג האביב זה בפסח. ט"ו בשבט זה האמצע של האמצע של האמצע של האמצע של החורף. הכי תרדמה, הכי חושך, הכי רחוק ממשהו של חיים, זה ט"ו בשבט. אבל בט"ו בשבט קורה משהו מתחת פני השטח. בגמרא במסכת ראש השנה כתוב, למה ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות? בגלל שאז, תקשיבו את הלשון, שאז מתחיל השרף לעלות באילנות. כלומר, מתחת פני השטח, שם בעומק של השורשים, מתחילה איזושהי תחייה קטנה, איזושהי תזוזה קטנה לקראת הכנה לפריחה שתהיה באביב. אז זה באמת, כולם מחכים לפריחה. הכל הנשירים, השיזיפים והגוגויים, לא הגוגויים, סליחה, המשמישים, וכולם מחכים, יבוא האביב, השמש תחמם אותנו, ואנחנו נפרח. בינתיים, גם הגפן, אותו דבר, מחכה לפריחה. בינתיים, עולה השרף באילנות, יופי, שיעלה, שיחמם, שיכנס הרבה, חזק, חזק, ואז, כשיבוא האביב, אנחנו נוכל להתפרץ. השקדיה לא אומרת ככה. השקדיה אומרת, הנה, טיפה שרף הגיע, נשתמש בו, נוציא פרחים. אבל איזה פרחים קטנים, אין לך מספיק שרף, את לא יכולה להוציא ענפים ולא יכולה להוציא עלים, ובלי עלים אין פוטוסינתזה, העלים צריכים לקלוט את השמש. אומרת השקדיה, סליחה. טיפה שרף יש, די, אז אני משתמשת בו. מחר יהיה עוד טיפה, אני אשתמש במה שיהיה מחר. זה נקרא שוקד על דברי לעשותו. שוקד על דברי לעשותו זה לא נקרא, אחרי שיהיה לי מיליון שקל, אז אני אתרום שקל לצדקה. לא, 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 לא. יש לך רק שקל אחד, תן חצי לצדקה. תעשה מה שאתה יכול עכשיו. זה נקרא שוקד, שקדן. שקדן זה לא נקרא קודם, אני אפתח עסק, ואחר כך יהיה לי פנסיה, ואחר כך אני חתן את הילדים, ואחר כך אני אעשה טיול גדול בכל העולם, בספינה, 3 חודשים במזרח הרחוק, 3 חודשים באמריקה, בגיל 66 אני אגיע לכולל לשעתיים, 3 לשתות כוס קפה, זה לא נקרא שקדן. מה זה נקרא שקדן? אני אגיד לכם מה זה נקרא שקדן. אתם שמעתם על הנציב? נוסן צבי יהודה ברלין, הנציב. היה חתן של רב חיים בריסקר או של אבא סלוי, לא זוכר שמה, הבריסקרים יודעים יותר טוב ממני את המשפחולוגיות האלה. בכל אופן, פעם אחת האבא שלו או השוור שלו, היה שם עם איזה תלמיד חוכם אחר, והוא רצה להגיד לו ככה, אתה רוצה לראות מה זה, זה היה במוצאי יום כיפור, בדיוק אמרו תפילת ערבית, ועוד אנשים ישבו דקה בבית הכנסת לפטפט, לסגור רדיו דמה, לסגור את המזגנים, לחבות את האורות, אז עוד לא היה מזגנים, לא חשוב. וככה אחד אומר לשני, אתה רוצה לדעת מה זה שקדן? בוא אני אראה לך מה זה שקדן. לקח אותו לעזרת נשים שאנשים כבר הלכו, וראו את הנציב, היה אז בחור צ'יק צעיר, אברך צעיר בן 22, יושב ולומד. יושב ולומד, לומד בו וקם בו ומציא ומס, לומד, כמו רש"י תוספות. אז הוא ניגש אליו, הוא ידע כבר את התשובה, פחות או יותר, הוא ניחש. אבל הוא ניגש בשביל הרב. הוא שאל אותו, כבודו, עכשיו היה מוצאי יום כיפור, רוץ הביתה, תעשה הבדלה, תאכל משהו. הוא אומר לו, כבר עשיתי הבדלה, כבר אכלתי משהו, אני כבר פה. מיד, טק טוק טיק טיק, לטקטק כל דבר בזמן. זה עושה עץ השקד, מטקטק. יש לך טיפה שרף? נו, מי צריך שתיים? בשביל פרחים קטנים צריך טיפה, בבקשה, טיפה יש לי, אני עושה. עכשיו, למה בדיוק שקד? אנחנו יודעים כי השם שוקד על דבריו לעשותו. ולמה השקד מגיע לאהרון הכהן? אני הייתי נותן את השקד למשה רבנו, לאברהם אבינו, ליצחק, ליעקב, למרים הנביאה, לנוח, לרות המואביה, אני לא יודע למי. מה פתאום לאהרון הכהן? אז אנחנו כולנו מכירים את הפתגם המפורסם שחזל אומרים, הכהנים זריזים הם. הכהנים זריזים הם. מה זה נקרא זריז? אנחנו, כשהיינו ילדים, חשבנו, אולי גם היום אנחנו חושבים, שזריז זה מי שעושה הכל מהר, 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 כאילו שהוא אחוז תזזית, כאילו שמצלמים אותו במהירות גדולה במצלמה. לא, רבותיי, זריז עושה הכל לאט, לאט, בניחותה. אבל לא דקה אחרי הזמן, בדיוק. קם בבוקר, נועל את הנעליים. לא, נועל את הנעליים. הולך לבית הכנסת, אבל הכל בזמן. ואני אתן לכם אולי כמה דוגמאות. היה פעם איש אחד אצל הגויים, חכם אחד, חזל אומרים, חוכמה בגויים, תאמין. לאיש הזה קראו נפוליון. כולנו יודעים שהוא היה מצביא צבאי, אבל הוא היה גם היסטוריון, וגם פילוסוף, וגם הוגה דעות, ואיש חכם. לעת זקנתו, הידיים שלו רטטו. היה לו קשה לעשות מוטוריקה עדינה, ואפילו לא מוטוריקה עדינה. לא יכול לקשור לבד נעליים, לא יכול לבד לכפתר כפתור. אז היה לו איזשהו פיליפיני. אני מאמין, אני לא יודע, אני מאמין שהפיליפיני שלו בטח היה צרפתי. הצרפתים יותר מדי גאוותנים לשלוח למלך שלהם איזה מישהו מבחוץ. אחד, הצרפתים היה גאה לטפל בנשיא, בנסיך, וכמובן שהוא קיבל אז גם מזכורת. בכל אופן, והוא טיפל בו, הלביש אותו, הכיל אותו, עשה כל מה שצריך, כמו פיליפיני. יום אחד היה יום העצמאות של צרפת, וביום הזה היה לוח הזמנים, הלוז של הנפוליון מאוד צפוף. בשמונה בבוקר יש אספה כאן, בתשע יש אירוע שם, ב-11 יש הזכרה לכל החיילים הנופלים שם, ב-12 כאן. בקיצור, יש לוח זמנים צפוף, דחוס, יום שלם עבודה. בבוקר כשהגיע המטפל, אמר לו נפוליון, היום יש לנו מאוד מאוד הרבה עבודה, אנא ממך, תלביש אותי לאט לאט. למה לאט לאט? כשמלבישים מהר, אז פתאום מגלים שהכפתורים לא מול, אז צריך לפתוח ולכפתר עוד פעם. לכפתר פעמיים מהר, זה יותר לאט מלכפתר פעם אחת נכון ובמתינות. וכך בכל דבר ודבר. יש אנשים שיש להם כוסיות כאלה יפות מזכוכית בשביל לחיים, לליקר, לא יודע למה, שזה דק כאלה, אפשר לתפוס בקלות שלוש ביחד ביד, בין שתי האצבעות. כאלה הם דקות נראות ככה כמו, עווה כמו מקל של מטטה, ואורך, אני יודע מה זה, 10 סנטימטר. אז מישהו פעם אחת אמר לי, לקחתי אותם מהשולחן 3-3, והלכתי לשטוף אותם בקיור, וזה עם דבק של הליקר, אז מרחתי עליהם סבון, ככה לכל השלוש ביחד, אחר כך כשהרמתי זה היה חלק, עם הסבון, אז שלושתם החליקו לי ונשברו בקיור. אז עכשיו הלכתי להביא עוד 3, אז קודם כל רק לנקות את הזכוכיות מהקיור לפני שאתה מתחיל לשטוף, זה היה מספיק זמן בשביל לשטוף 50 כוסות, והיה רק 6 בשולחן. אתה עושה מהר, אתה תצטרך לעשות כפול זמן. איך אמר נפוליון, היום תלביש אותי לאט לאט, כי היום אנחנו ממהרים. זה נקרא הכהנים זריזים. לדוגמה, אתם יודעים איפה כתוב בגמרא הכהנים זריזים? ביחס להרבה דברים. למשל, שמותר להאחז את האש באיברים ופדרים של הקורבנות שנשארו מיום שישי, אז ביום שבת, בערב שבת, לפנות ערב, מותר להאחז את האיברים ופדרים, את האש בהם, אפילו שהאש נאחזת רק טיפ-טיפה. בגבולין אסור כזה דבר, כי אם האש נאחזת רק טיפה, היא עלולה לכבות. אם היא תכבה, הבן אדם עלול לטעות ולהדליק עוד פעם, ולהדליק עוד פעם זה כבר שבת. אז ממש ממש לפני כניסת השבת, לפני השקיעה, אסור לטפל בדברים שצריך עכשיו להציט אותם. אבל בבית המקדש מותר כן. למה? התשובה של הגמרא, במסכת שבת, דף חף, עמוד א', זה בעוד מקומות, בגלל שהכהנים זריזים הם. מה זה זריזים, אומר רשי? נזהרים, יודעים לשמור את השבת. בקיצור, זריז זה לא כמו שחשבנו. מהר, 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 מהר. שום דבר לא מהר, תעשה הכל נכון. דוגמה. יש מניין אחד בחמש וחצי בבוקר, ויש מניין אחד בשבע, ומניין אחד בתשע. חמש וחצי בבוקר זה מניין של פועלים, מתפללים מהר, 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 25 דקות נגמרת התפילה. המניין של שבע הוא בניחותה, יום חול רגיל שעה וחמש דקות, שני וחמישי שעה ורבע, ממש בניחותה. ובתשע וחצי זה כבר עוד פעם גם עניין של שלפרים, זה נכנס, זה יוצא, זה מספר, זה מדבר, זה עוד לא יודע, הוא מחזיק את התפילין והוא מדבר חצי שעה עם מישהו, אחר כך שהוא מחזיק את התפילין ביד, קשורות כאלה, רק הוא מתחיל לקשור, אחרי 13 שעה שהוא בחוץ מחכה, אז אחר כך הוא שואל, רגע, איפה אני אוכל עכשיו, לפני התפילה או אחרי התפילה? כבר התפללתי? זה המניין של 9:30-10. אבל בדרך כלל המניין של 5:30 והמניין של 7, אלה שני המניינים הנורמליים. רבותיי, אתם יודעים שבכל הארץ, בכל מקום, במניין של 7, יש יותר כהנים ממה שבמניין של 5:30? למה? כהנים זריזים שיקום ב-4 בבוקר. לא, 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 לא. זריז זה נקרא יעיל. יעיל זה נקרא שכשהוא בא בשבע לתפילה, זה כבר היה לפני כן בסופר, כבר הביא חלב הביתה שאפשר יהיה לעשות מזה מטרנה ובדייסה לילדים, כבר ארגן את הכל, ועכשיו יש לו זמן ללכת לתפילה הכי איטית והכי איכותית בכל השכונה. ותסתכלו, בניין של שבע, בניין של שש, חמש וחצי, יש 40 אנשים עם שני כהנים, בניין של זה, יש פי 10 יותר כהנים ביחס לאנשים, לא רק ביחס, כי יש יותר הרבה אנשים. כהנים זריזים, זה נקרא יעילים. עכשיו, מי שיעיל הוא גם זריז, זה ברור, אם אותה יעיל, אתה עושה את הכל מהר. השקדיה מוכיחה את זה. רבותיי, השקדיה פורחת באמצע החורף, לא בגלל שהיא זריזה, בגלל שהיא יעילה. יש טיפה שרף, מנצלים אותו, זה יעיל. עכשיו אתה מגלה כאן שהיא היחידה שפורחת מתי שעוד כלום לא בחוץ. למה? כי היא זריזה, רצה מהר, לאיפה את רצה? היא לא רצה מהר. אם לא היה לה שרף, היא לא הייתה רצה, היא לא מתאבדת. היא עושה הכל נכון. יש שרף, הולכים לעבוד. בקיצור, זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, זה הכהנים. לכן, מקל שקד. ועכשיו אני רוצה עוד לספר סיפור אחד קטן, מה זה נקרא כהנים זריזים, יעילים, ומכאן נגיע למה דווקא הכהנים, ואיך זה קשור למחלוקת של קורח. אז קודם כל נתחיל למה דווקא הכהנים. היה רב אחד גדול באמריקה, הרב מנשה שווב. נדמה לי שקראו לו מנשה, כי אני לא זוכר, נדמה לי. שווב אני בטוח, והוא לא היה כהן. והוא משהו משונה בימים ההם לפני 100 שנים, הוא נסע מאמריקה, מניו יורק, לרדין, ללמוד תורה בישיבה של החפץ חיים. לקראת חג סוכות, לקראת ראש השנה או חג סוכות, לא יודע, הוא רוצה לנסוע הביתה, להורים. הולך להיפרד מהחפץ חיים. וכנראה הוא הבין שהוא כבר לא יחזור. גמרנו, מבוגר כבר, עוד מעט מתחתן, הוא כבר בן 20, לא יודע כמה. אז הוא בא להיפרד מהחפץ חיים, להגיד לו תודה רבה על הכמה שנים שהוא למד הרבה. בקיצור, להיפרד והשתבח שמו. ואז החפץ חיים שאל אותו, ככה, כאילו שהוא לא יודע, מתפלל איתו כל יום שם כמה שנים, תגיד לי, אתה כהן? אז הרב שוואב אמר לו, אז הוא לא היה רב שוואב, האברך, הבחור, שוואב אמר, לא. ממשיכה לחפץ חיים ושאל, ואבא שלך כהן? מה קרה? החפץ חיים היה עד אתמול בן אדם שפוי. הוא ידע איך זה הולך, מה פתאום הוא שואל כאלה שאלות מצחיקות? הבחור היה נבוך, איזה שאלה מצחיקה. עם אבא שלי, לא. אבא שלי לא כהן. אז הוא שאל אותו, ולמה אתה לא כהן? ולמה אבא שלך לא כהן? אז הוא אומר, אני לא כהן כי אבא שלי לא כהן, ואבא שלי לא כהן כי אבא שלו לא היה כהן. ממשיך החפץ חיים ושואל, ולמה אבא שלו לא היה כהן? פה כבר השוואב הזה, הבחור שוואב, חשב שהסבלנות שלו פוקעת. עד היום הוא ידע שהחפץ חיים מדבר לעניין. הוא המשיך, מה, אני ענה, אני חייב לענות משום כבודו של הראש ישיבה, התלמיד חכם, גדול הדור, גדול הדורות, גדול כל אירופה. אבא שלו לא היה כהן, כי סבא שלו לא היה כהן. ורבותיי, תתפלו לשמוע חפץ חיים כמו נודניק, ממשיך על המה, ולמה סבא שלו לא היה כהן? בקיצור, לא יודע אם הוא שאל אותו 7 פעמים, או 6 או 15, אבל שאל אותו כמה פעמים. אחר כך הוא ממשיך הלאה, ואומר לו, אני כהן. ככה אמר החפץ חיים לבחור שוואב, אני כהן. למה אני כהן? אז שוואב אמר לו, כי אבא של הרב היה כהן. ממשיך החפץ חיים, ולמה? ולמה אבא שלי היה כהן? אני צוחק, החפץ חיים לא צחק. כי אבא שלו לא היה כהן. בקיצור, אחרי שהחפץ חיים הציק לו שם איזה 2-3 דקות, בדרך כלל כשעושים כזה דבר, אז אחר כך זוכרים את זה. כי כשאומרים וורת שוכחים אותו אחרי דקה, אבל אם מכניסים אותו עם מברגה חשמלית חזקה לתוך המוח, אז זה נכנס לכל החיים. בקיצור, ואז אמר לו, חפץ חיים, בוא אני אגיד לך. אני כהן כי אבא שלי כהן, כי סבא שלי כהן, אבא אתה לא כהן, כי אבא שלך, כי סבא שלך, איפה זה התחיל? איפה זה התחיל? איפה זה התחיל? פעם אחת, משה רבנו צעק, מי להשם אליי? ושבט הלוויים והכהנים הגיעו אליו. אבא שלי בא, ואבא שלך לא בא. זהו, אני כהן כי אבא שלי התייצב, משה רבנו קרא לו והוא התייצב, אתה לא כהן כי כשמשה רבנו קרא, אז אבא שלך לא התייצב. ממשיכה להחפץ חיים, תדע לך מה שהיה הוא שיהיה. כל ההיסטוריה היא בנויה עם חוקיות שכתובה בתורה. בכל דור ודור ישנה איזושהי הזדמנות שמגיע איזה משה רבנו וצועק מי להשם אליי. ויש כאלה שבאים ויש כאלה שלא באים. תזכור שתמיד תהיינה האוזניים שלך קרויות לשמוע את המי להשם אליי. שלא תפספס, סבא שלך פספס וזה פספוס לנצח. אל תפספס, כי מה שאתה מרוויח זה יהיה רווח לנצח. בכל דור ודור יש את הקריאה של מי להשם אליי, ויש אנשים שנשארים אדישים, ויש אנשים שרצים. מי רץ? לא מי שזריז, מי שיעיל, מי שמבין, כאן ועכשיו אני קולט שצריך לעשות משהו, ואני לא מחכה למחרתיים, ולא מחכה להזדמנות, ולא מחכה, נראה מתי, אחר כך, בסדר, כשיבוא, כשנלך, שום דבר, עכשיו. זה נקרא כהן, זה מלמד אותנו, כל זה מלמד אותנו, מקל השקד. אבל רבותיי, וכאן מגיע אבל הגדול, האבל הגדול שואל, מה קשר בין כל הסיפור הזה לבין המחלוקת? נכון, זה באמת היה מרגש, יעיל, זריז, מילים כדורבנות, מילים, ממש מילים של שבת. ונכון שזה מוכיח שבחר בארון הכהן שהוא הזריז, אבל תקשיבו טוב. אני רוצה ללמד אתכם עכשיו משנה. משנה במסכת מעשרות. משנה בפרק א', משנה ד'. מעשרות. אז תקשיבו מה כתוב בפרק ד', בפרק א', משנה ד'. יש ככה, אולי נתן לכם הקדמה קטנה. מה חייב במעשר? קניתי זוג נעליים, צריך לגזור ממנו חתיכה מעשרות? לא. עשיו שאל את יצחק אביו אם צריך לאסר את המלח ואת התבן, והתשובה היא לא, לא צריך לאסר. זה לא פרשת השבוע, אז אני לא אספר לכם מה היו הרעיונות שהוא התכוון. בכל אופן, מה צריך לאסר? אוכל. יש לי כאן בבית מכשיר טלפון, אני לא גזרתי ממנו איזה פינה למעשרות, וגם לא מהמיקרופון שאני כאן עכשיו מדבר ממנו. מעשרות, מה שראוי לאכילה, פרי או ירק שגדל בגינה והוא ראוי לאכילה. אם יש פרי שהוא בוסר, בוסר לא ראוי לאכילה, לא עושים ממנו מעשרות. ואם הוא נשאר בגינה עוד ועוד ועוד ועוד, עד שהוא כבר אי אפשר לאכול אותו, הוא כבר נהיה מדי קשה, מדי צהוב, לא יודע מה, כבר אי אפשר לאכול אותו. בדרך כלל זה קורה לאבטיחים. לא באבטיח בלי גרעינים. אבטיח בלי גרעינים אין לו גרעינים. אבל אבטיח הגליל, אתם זוכרים את אבטיח הגליל פעם שהיה בו מלא גרעינים? ודרך אגב, תדעו לכם שגרעינים של אבטיח יש בהם המון 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 ויטמינים, וזה בריא. בריא אפילו אם בולעים את הקליפה שלמה, נספג. בונים אותו עם הקליפה. בכל אופן, לא קלוי, לא עם מלח, חי. אבל לא, כאן עכשיו זה לא שיעור של קופת חולים. בכל אופן, אבטיחים, אבטיח הגליל, קוטפים את כל האבטיחים בשביל למכור אותם, אבל משאירים כמה אבטיחים בשדה, שימשיכו להבשיל, שימשיכו עד שהאבטיח בפנים כבר ממש צהוב, מגעיל, אי אפשר לאכול אותו. ואז הגרעינים בשלים, אוספים אותם, מייבשים אותם, ובאמצע החורף, בשנה הבאה, לקראת תחילת האביב, לפני האביב, זורעים אותם כדי שגם בשנה הבאה יהיו אבטיחים. אז אבטיח הגליל כזה שהיה בקיץ, כל הקיץ בגינה, עד שהוא כבר בשדה, עד שהוא כבר נהיה, לא צריך, מי שרוצה לאכול ממנו, יבוסם לו, לא צריך לאסר. בקיצור, אבל יש פירות שאפשר לאכול אותם גם כשהם קטנים, הם לא בוסר, למשל מלפפון. מלפפון קטן כמו חצי זרת שלי, הוא ראוי לאכילה. עגבניה לא, כשהיא קטנה היא ירוקה והיא קשה, אפשר להחמיץ אותה, אפשר לכבוש אותה. יש דברים שאוכלים אותם גם כשהם קטנים בוסר, בדרכים שלהם, ויש כאלה שגם כשהם קטנים, אפשר לאכול אותם. בקיצור, וזה, המשניות כאן מרחיבות עם כמה וכמה דוגמאות, ואני לא אלמד אתכם עכשיו כל הלכות זרעים, בפרט שזה לא ככה אקטואלי, עוד מעט תהיה לנו שנה שלמה, שמיטה, בשמיטה אין תרובות ומעשרות, רק על מה שגדל בשנה שעברה. אוקיי, תקשיבו. ובירק ובקישואים והדילואים והאבטיחים והמלפפונות והתפוחים והאתרוגים, חייבים גדולים וקטנים. למה? כי גם כשהם קטנים, אפילו שאי אפשר לאכול אותם, אבל יש מה לעשות איתם. אפשר לכבוש, אפשר להחמיץ, אפשר לעשן, יש כל אחד מה שעושים איתו. אז גם זה הרשימה. הלאה, או, כל זה הקדמה, ועכשיו תקשיבו טוב, את המשנה, כמו שאני אומר, מעשרות פרק א' משנה ד', אני חוזר על זה כמה וכמה פעמים, כדי שתוכלו בשבת ליד השולחן של שבת לפתוח את המשניות, ולקרוא את הקטע האחרון של א' ד'. החייב בשקדים המרים, פטור במתוקים. החייב במתוקים, פטור במרים. בואו ניתן הקדמה. יש שני זנים של של של, של שקדים. יש שקד מר, זה לא מקולקל, זה זן. אלה רוב השקדים שנמצאים על צלעות של הערים באזור של הרי ירושלים. זה שקד מר. האשכנזים שהיו מבשלים דגים, למי שעוד זוכר מפעם, אמא הייתה מבשלת דגים, אז היה בשוק לקנות שקדים מרים. לא מכניסים 5 קילו שקדים לדג אחד, אבל מכניסים 4-5 שקדים מפוררים ל2-3 דגים. זה תבלין טעים. זה קצת מר, אבל בכמות קטנה זה לא עושה מר, זה נותן איזה אמרטו כזה, טעם של... זה אמרטו, מה זה אמרטו? אני לא אתן לכם פה עכשיו שיעור בדברים צדדיים. אמרטו זה המרירות של השקדים. עושים את זה משקדים, אומרים, כן, מוסיפים סוכר, מוסיפים קשקושים, משרים את זה קודם כדי שזה לא יהיה מדי מר. בכל אופן, משהו שהוא קצת קצת מריר כזה, עם עקיצה פצקית כזאת ועוד טעמים נוספים, זה לא חיסרון. נכון? יפה. אז יש מה לעשות עם שקדים מרים. אבל זה לא נקרא לעשות, זה תבלינים, זה לא אוכל. אף אחד לא ייקח חופן שקדים מרים ויוכל, תנסו לטעום פעם, בעונה של השקדים, מתי העונה של השקדים? עכשיו פעם מאוחר אני חושב. אולי עוד יש. אני חושב שלפני חג השבועות אפשר לקטוף שקדים מהעץ. עכשיו ככה, אולי צריך להקדים עוד הקדמה קטנה בשביל ההמשך כאן. לשקדים יש 3 קליפות. קודם יש קליפה אחת גדולה, ירוקה, בשרנית, שהיא, כשהשקד בפנים בשל, היא נפתחת ונופלת. עכשיו הקליפה השנייה היא קשה כמו עץ, אחר כך בפנים, לגרעין הלבן, יש עוד קליפה חומה דקיקה כזאת, שאפשר לקלף אותה, או אפשר לאכול איתה ביחד. בחג הפסח, אשכנזים, אתם יודעים, לא אוכלים שעועית, קטניות. אז איזה קטניות עושים לפסח בצ'ולנט? שקדים. ואז מקפידים לקלף את הקליפה הדקה הזאת, כי שקד לבן הוא קצת נראה כמו שעועית. אז לוקחים, קונים קילו שקדים, משרים אותם במים, מקלפים את הקליפה החומה הזו, וזה בעיה, אתם יודעים, כי אם מקלפים גם את החומה וגם את הזה, אז יכול להיות שזה בוירר בשבת, אבל זה נושאים לפני עצמם, כי 2 קליפות זה כבר לא דרך אכילה. אוקיי, לענייננו. בכל אופן, אני חוזר בחזרה לשקד, יש 3 קליפות. גדולה, שמנה, בשרנית, ירוקה, עץ ודקיקה. עכשיו, שקד מר לא אוכלים, כמובן מדובר על שקד מקולף. שקד מתוק כן אוכלים. אבל יש עידן שגם שקד מר אפשר לאכול אותו. כשהם מאוד קטנים, עדיין עם הקליפה הירוקה החיצונית, אז השקד בפנים, השקד המר, הוא עוד לא מר. יש, זה כמו איזושהי שקית קטנה, ובפנים יש כמו מים. אבל אז אפשר לאכול את הקליפה הירוקה, וגם את הקליפה של עץ. הקליפה של אחר כך, היא תהיה כמו עץ, היא עדיין לא עץ, היא רכה. בקיצור, שקדים מרים, כשהם נורא קטנים, אפשר לאכול אותם. ואני לא יודע אם אתם שמתם לב פעם, אצל הערבים מוכרים אותם, הולכים בעיר העתיקה, לכותל, לא עכשיו. בערך, בפסח, אולי אפילו קצת לפני פסח, אז מוכרים שקדים, שקדים ירוקים לאכילה. השקדים האלה הם שקדים מרים, אבל הם לא מרים עדיין, כי הם עדיין בוסר. אז שקד מר, בשלב הזה שהם קטנטנים ואוכלים אותם עם הקליפה, הם חייבים במעשרות, כי הם נקראים שקדים ראויים לאכילה. אבל שקד מתוק, אף אחד לא כותף אותו כשהוא כזה קטן, והגרעין הלבן שלו בפנים הוא קצת איזה שקית קטנטונת עם קצת מים. זה קלקול, זה בזבוז. זה לא נקרא שאז אוכלים אותו. אז שקד מר, מתי מעשרים אותו? כשהוא קטן, בוסר. שקד מתוק, מתי מעשרים אותו? כשהוא גדול, כשהוא כבר לא בוסר. אבל אז, את השקד המר כבר לא מעשרים, כי הוא כבר לא ראוי לאכילה. עכשיו תשמעו את המשנה, אחרי ההקדמה הזאת. החייב בשקדים אמרים, פטור במתוקים, כלומר, כי הוא עוד בוסר, אז זה חייב. החייב במתוקים, פטור במרים. עכשיו נקרא לכם את רבי עובדיה מברטנורה, מקודם הוא לא היה מובן, עכשיו אחרי ההקדמה שלי, זה אחד ועוד אחד. רבי עובדיה מברטנורה אומר ככה, השקדים המרים נאכלים בקוטנן, ואינם נאכלים בגודלם. ושקדים מתוקים, איפחה. בשקדים המתוקים זה הפוך, זה הכל. אוקיי, מפה קפצנו אל המחלוקת. איי, 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 איזה זינוק, 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 ישר אל המחלוקת. תקשיבו טוב. שקדים מרים... רגע, 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 אני אספר לכם סיפור לפני כן. אבא של הרב קוק המפורסם, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, נדמה לי שקראו לו רב שלוימי, אני שכחתי. הוא היה שדר, שליח, שליחא דרבנן, שדר זה לא, משדרים אותו, זה לא כמו שידור, תחנת השידור, אלא שדר זה שליחא דרבנן, לכן מפה בא השידור, כאילו משדרים, משדרים את השדר, את השליח מארץ ישראל, שילך לאסוף כסף עבור הישיבות. השדר הזה, צדיק, תלמיד חכם, ירא שמיים, עובד את השם, הגיע פעם אחת לאיזושהי עיירה. כמובן, הוא הגיע, דיבר עם הרב, הוא רוצה, הוא בא למען תלמידי חכמים בישיבה זו, במקום זה. אז הרב אמר לו, כבוד הרב, אתה הגעת כאן אורח, יש לנו כאן בעיה גדולה, בעיירה שלנו כאן, יש מחלוקת. מחלוקת נורא קשה, כולם נגד כולם, זה התחיל עם משהו קטן, אבל זה... אני היום לא יכול להביע, לדבר, כי כולם אומרים לי, אתה שייך לצד אחד, צד... אני צריך שיבוא אורח, יבוא מבחוץ, ולא ידבר לא בעד זה, ולא בעד זה, לא נגד זה, ולא נגד זה, אלא רק נגד המחלוקת. כי כל מי שיבוא מתוך העיר, נגד, יש לך אינטרס לצד שלך, אין לי שום אינטרס, אני מדבר נגד הרעיון הטהור הזה, שקוראים לו מחלוקת, הטהור או הטמא, נגד הרעיון הפיור, הנקי, נקי, מלוכלך, לא יודע, בקיצור לענייננו. הרב עלה על הבמה בשבת, ולפני שהוא סיפר שהוא מייצג תלמידי חכמים מעיר הקודש, הוא סיפר את המשנה הזאת כאן של השקדים, המרים, אומר רש"י, נאכלים בקטנם ואין נאכלים בגודלם, מתוקים איפחה. ואומר רבותיי, תדעו לכם, ככה נראית מחלוקת. כמו שקדים, מחלוקת היא בהתחלה מתוקה, נתתי לו, הבאתי לו, עשיתי לו, הוכחתי להם פעם אחת ולתמיד, אבל אוי 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 אוי, כמה הרבה צלקות, כמה הרבה שריטות, כמה הרבה קשיים, כמה הרבה לכלוכים, כמה הרבה לשנורה. אבל מה זה שקד מתוק? בתחילה הוא לא ראוי לאכילה, קטן, צריך לנשוך את השפתיים, לשתוק, וזה לא נעים, זה לא נק, אבל בסוף זה יהיה מתוק. כך אומר להם. שקד מר, בהתחלה מתוק, ואחר כך הוא יהיה מר לכל החיים, לנצח. שקד מתוק זה הפוך, בהתחלה הוא מר, הוא קטנצ'יק, הוא כלום. רגע, תנשך את הלשון, תחכה, תבליג, תמתין. איך אמר הפתגם? צוחק, מי שצוחק אחרון. ועל זה רבותיי יש לי שני סיפורים. שני סיפורים שאני חייב, חייב, חייב לציין אותם. תקשיבו, אני אתחיל עם סיפור עצוב. לא יודע אם הוא עצוב, אבל איך אומרים, הוא, מי שמבשל, כדרה שבה בישל, בה נתבשל. אספר לכם סיפור. סיפר לי אותו יהודי אחד, חבר שלי אחד, קוראים לו יצחק. הוא אומר ככה, אני פעם אחת הגעתי לקופת חולים. וואי, אם אני הייתי סקרן, הייתי שואל אותו, למה הוא הגיע? אני אגיד לכם, אתם יודעים למה מגיעים לקופת חולים? אתם לא יודעים, אה? אז אני אגיד לכם. היה לי אבא, זיכרונו לברכה. אנשי כפרת הזוכרים אותו, רבו איזר דוביד, יהודי יקר. הוא היה נוסע באופניים יום-יום לבית הכנסת, לעבודה. והוא אמר, אתה יודע בשביל מה צריך קופת חולים? בשביל ללכת לקופת חולים, לבקש וזלין, בשביל למרוח על השרשרת של האופניים. עכשיו אתם חושבים שהוא צחק. הוא חי ככה כל החיים שלו. עד גיל 80, הוא לא ידע מה זה קופת חולים, או 77, לא ידע בן כמה הוא נפטר. לא ידע מה זה בית חולים, לא ידע מה זה קופת חולים, לא ידע מה זה רופא, ולא ידע מה זה תרופה, ולא ידע מה זה כדור, ולא ידע מה זה כלום. כשאימא שלי, זיכרונה לברכה, וואי, כאילו היום היורצת שלה, אני מתחיל להספיד אותם. כשאימא שלי, זיכרונה לברכה, פעם הייתה מתלוננת, תמיד הייתה מתלוננת בעצם, שהראש כואב לה. אז אבא שלי אמר לה, תגידי לי איך מרגישים, אולי גם לי כואב הראש, אני לא יודע, תסבירי לי מה מרגישים. על כל פונים, לענייננו. אז חבר שלי יצחק, איך התגלצתי, השם ירחם עליי. חבר שלי יצחק הזה מגיע לקופת חולים, עומד בתור, ושם לידו ישב זקן אחד, ממש ממש מעורר חמלה, זו המילה הכי עדנה והכי יפה. כולו היה פצע ומכת ריח, הריח ממנו ריח שנורא דוחה, של הזנחה, של לכלוך. החולצה הייתה כבר, אפשר היה לשבור אותה מרוב שהלכלוך נדבק והתייבש, נדבק והתייבש. בקיצור, מכנסיים עם שמרטוטים מכאן, שמרטוטים משם, נעליים מרוטות בלי גרביים, פצעים. בקיצור, הבן אדם הזה היה נראה שכיב מרע. וככה באיזשהו שלב, כנראה שהיה תור שלו להגיע לדלפק, לקחת איזה נייר, איזה פה, איזה שמה, אז הוא מספר יצחק, הזקן הזה אמר לי, תעשה לי טובה, הוא ניסה לקום, לא הצליח, לך תיקח את הניירות שמה מהפקידה. אני הסתכלתי עליו, כזה זקן, למה הוא מגיע לבד לקופת חולים? הוא לא יכול ללכת מטר. איך הוא הגיע לכאן? איך הוא נגרר עד כאן? היה דוחה להתקרב אליו הריח הזה נוראי, אבל התאפקתי, התאמצתי, השתדלתי, בכל אופן, יהודי. צריך לעזור לו. שאלתי אותו, רבנו, אדוני, אף אחד לא בא איתך? בדרך כלל כזה אדם לא צריך ללכת לבד, בפרט אם זה רק לניירת, שילכו במקומו, אולי צריך ללכת אחר כך לרופא לבדיקה, לא יודע. אף אחד לא בא איתך? והיהודי הזה התחיל לפקוט. הוא אומר, יש לי בן, נתן לו טלפון, דבר איתו. יצחק אומר, איזה תיק נפל עליי, אני אלך למה, אני עובד בלב לאחים, אני יודע, זה אני רק כזה חילוני כזה אחד, לא יודע, אולי הילדים, לא יודע, אני, מה אני איך לדבר, אבל כבר מצווה שבא לי עדך, אל תחמיצנה, אולי נפל עליי תיק, מי אמר שצריך להתחיל לדבר עם הזקן הזה? דיברת, נתן לך טלפון, תנסה. בקיצור, הגעתי הביתה בערב, פה שם הרמתי את הטלפון, שלום אדוני, קוראים לי יצחק, אני גר בבני ברק, אני שואל האם אפשר לבוא לבקר אצלך. הוא שמע לבקר אצלך, וכנראה יצחק עוד לא ידע, זה כנראה שהוא עשיר גדול, והוא יודע שהרבה דתיים מבני ברק, זה בא בשביל הכנסת ספר תורה, וזה רוצה להדפיס ספר, וזה הכנסת קלה, השם שלו מפורסם כנראה בין התורמים. אמר לו, אני יודע, בערב, בין 7-8 בערב, נתן לו כתובת, דווקא לא רחוק, אזור של צהלה שם, זה מאחורי פארק הירקון. מגיע, רואה בית רחב ידיים, גינה גדולה, מפואר הכל, לוחץ על הפעמון, נכנס, בית, יכול להחסן ישיבה של 60 בחורים. שלום, פה שם, התחיל לדבר איתו, מה נשמע, מה פה שם, בן אדם, בלי כיפה, לא שומר תורה מצוות. גם הבית ככה לא היה נראה שומר מצוות, האישה, לא, בקיצור, לא, לא, לא בית, כן מסורתי, לא מסורתי, הולך ביום כיפור לבית הכנסת, אין לי מושג. ואז ככה מגלגל שיחה קצרצרה, והוא אומר לו, אתה יודע, אני פגשתי את אבא שלך. איכשהו שאמר את המילה אבא שלך, תקשיב, ככה יצחק מספר לי. תקשיבו, הבן אדם סינן מהשיניים בכזה שנאה, ימח שמו וזכרו. נבהלתי. בחיים לא האמנתי שיכול להיות בן אדם אפילו חילוני שלו. בתורה כתוב, כבד את אביך ואת אמך. לא אכפת לי מה אתה חושב עליו. אבל ככה, אני יודע, ימח שמו וזכרו, אומרים על היטלר, על היטלר, על אמן, על החשברוש, אני יודע על מי. מה זה? אז התעשתתי ברגע הראשון, פתאום קלטתי. אמרתי לו, בוינה, אתה לא נורמלי, מה עם מחשימו וזכרו? אתה זכרו. אז זה מחשימך? ככה שאלתי אותה, את הבן, אתה זכרו? אז הוא אומר לי, בלי להתבלבל, אני לא זכר שלו, אני רק זכר של אמא שלי, זכרונה לברכה, שהוא הרג אותה. מה קרה? תעשה, אני לא עושה שלום בית, רציתי לברוח משם. אז הוא אומר, תשמע, אנחנו 5 אחים במשפחה, יש לי עוד 2 אחים ו2 אחיות. אתה יכול ללכת אליהם, אין להם כזה בית גדול, אבל גם להם יש מקום להחזיק את הזקן הרשע הזה. הם לא יעשו את זה. הם יגרשו אותך גם כן מהבית. לא יגרשו, כך אתה רוצה קפה, רוצה תה, רוצה שתייה, אתה באת עם כוונות טובות, אני מבין אותך. אבל הבן אדם הזה שיעוף לנו מהעיניים, הוא הרג את אמא שלנו צעירה. אז היינו ילדים, לא ידענו שלושתך תלפן למשטרה, להתלונן. הוא הוציא לה את המיץ לאט לאט, כל היום היא הייתה בוכה ומורטת את השערות מהראש, והוא נהנה לראות את זה. ניסינו לפעמים. בכל אופן ילדים, אחותי, אחיות שלי גדולות ממני, בנות 16-15, ניסו, אבא, אהבנו את אמא שלנו. תשתוק, אבא היה מנסה להסביר למה הוא עושה לה את זה. לא רצינו לשמוע, ברחנו. ברחנו החוצה, סתמנו את האוזניים, עד שנרגע, ואחרי רבע שעה עוד פעם רואים את אמא בוכה, ועוד פעם מנסים להגיד, אבא, לא שהוא היה לו תלונות עליה, ואנחנו התווכחנו איתם, הוא כן צודק, הוא לא צודק. לא רצינו לשמוע מה הוא אומר. לא רצינו, לא רצינו, לא רצינו. אתה תאהב אותה, אתה תכבד אותה. והוא לא אהב אותה והוא לא כיבד אותה. עכשיו, כל פעם כשאני שומע שרע לו, אני נזכר בצחוק הסתני שלו כשהיה רואה את אמא בוכה. אני נזכח בזה כל פעם, זה עושה לי טוב בנשמה. עכשיו רבותיי, אני לא יודע אם להצדיק אותו או לא, שילך לרב לשאול אותו אם מותר ככה לנקום באבא, אם אסור לנקום ככה באבא. אבל אני באמת חושב שזה כן נכון, לא נכון, לא נכון, כן נכון, אני משאיר לכם להתווכח בבית שלכם, יש לכם כאן עכשיו לעשות דיון בשולחן של שבת, אם הרשע הזה צודק או לא צודק, האבא רשע, הבן, לא יודע, לא אכפת לי. סיפור לא היה היום, סיפור היה כבר לפני כמה שנים, נדמה לי שבאחד הספרים שלי שיעורים באגדות חז"ל, בנושא של כיבוד אב ואם אולי במסכת קידושין, אני אפילו מביא את זה. כמובן, בקצרצרה, לא עם כל הדרמה שסיפרתי לכם כאן, כדיון שוודאי שאסור לעשות ככה, וזה ודאי לא נכון על פי התורה, מותר לבן שלא מסתדר עם אבא שלו, מותר לברוח. תלך לעיר אחרת. אבל לקסח, להציק, לקלל, אין שום הצדקה. טוב, אמרנו לכם, עכשיו זה לא פרשת יתרו, שיש שם הכבד את אביך ואת אמך, אני רוצה להגיע לנקודה של כל דבר של מחלוקת, הוא יכול להיות מתוק בהתחלה. הזקן הזה, העלוב, האומלל, כמה רע לו היום. בואו ננסה לשקול טוב ורע במשקל. נגיד שללקק גלידה זה 100 גרם הנאה. לאכול שניצל, טוב ככה, שמן, עסיסי, עם ירקות מסביב, עם זה, זה 200 גרם הנאה. להציק לאישה שאתה שונא, זה חצי קילו הנאה. נניח, בואו נשקול את זה במשקל. עכשיו בואו נתחיל לשקול גם כן צרות. נגיד שחטפת מכה עם מפטיש באצבע, איי, 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 רבע שעה, נגיד שזה 100 גרם סבל. נגיד שמכה יותר חזקה על שתי אצבעות, 200 גרם. בקיצור, בואו נשקול הנאות מול כאבים. כל 100 גרם הנאה תוריד 100 גרם כאב. כל 100 גרם כאב יוריד 100 גרם הנאה. בואו נשקול. עכשיו נעשה חשבון, כמה זמן הרשע הזה נהנה להציק לאישה שלו? כמה עכשיו הוא סובל? ניקח כל גרם סבל כנגד גרם הנאה, גרם הנאה כנגד סבל. המאזן הוא סובל או נהנה? רבותיי, הוא סובל, 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 סובל פי 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, התמונה ברורה, מה זה מחלוקת. כמה הנאה יכולה הייתה להיות לקורח, אם באמת, 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 לא יודע מה. הוא היה שם 7 שנים, יושב על הכיסא של אהרון. כמה סבל יש לו? אני פעם אחת אמרתי, אני לא בטוח שאני צודק, אבל אני כבר צעקתי, אפילו גם ברדיו אמרתי את זה פעם. באיזשהו מקום כתוב בזוהר שקורח, צדיק כתמר יפרח, זה סופי תיבות קורח. כי בסופו של דבר לקורח היו כוונות לשם שמיים. הוא רצה להיות על הכיסא, הוא לא רצה, רק לא משה רבנו. לא זה מה שהוא רצה. הוא רצה להיות למעלה בכיסא, הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, לעבוד את השם בקודש הקודשים, לעשות מצוות ברמה הכי 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 גבוהה. כלומר, השאיפות היו שאיפות רוחניות. הוא לא עשה אותם בדרך הנכונה. אז מגיע לו עונש, עונש גדול, מתחת האדמה, לא יהיה כקורח וככל הדתו, הכל טוב, הכל יפה. אבל תכלס היה לו משהו טוב, אומר הזוהר הקדוש, שלעתיד לבוא, קורח יצא מהקבר. יחזור בחזרה, צדיק אתה מהרפרח, סופי תיבות קורח. אני אומר, אני לא יודע, אני חושב, שהוא לא ירצה לצאת מהקבר. הוא לא ירצה לצאת. הוא לא ירצה לצאת מעומק האדמה, למה? תארו לעצמכם שקורח יוצא מהאדמה, ועכשיו תחיית המתים, כל עם ישראל עולה לרגל במוצאי שנת השמיטה, הקהל, הכהן הגדול, המלך קורא את כל התורה כולה, וכולם יושבים, הנכבדים יושבים בשולחן הנשיאות למעלה, על הפרנצ'ס, כן, כן, על הטריבונות, יעשו אותם חזק, לא עם חוטי ברזל, יעשו אותם אמיתי, טוב, ו... המלך מגיע לפסוק ולא יהיה כקורח וככל הדתו. את התורה לא ימחקו, את התורה לא ישנו. רבותיי, העדינים שבנו ישפילו עיניים, לא יסתכלו על קורח. אבל יהיו מספיק חוצפנים שכן יסתכלו. ומה אתם חושבים שכשהוא ישפיל את העיניים, הוא לא יודע שמסתכלים עליו? 1,000 שנים, 1,000,000,000 שנה, 1,000,000,000,000 שנים, 1,000,000,000,000 שנים, לנצח. זה לא ייגמר. נו, תשקול הנאה מול כאב. אין כזה דבר בעולם שמלחמה. עכשיו רבותיי, מכיוון שאני לא מתעסק בשלום בית, זה לא המקצוע שלי, זה לא הפרנסה שלי, אז אני לא אעריך בזה, אבל בתוך הבית זה לא בדיוק ככה. פעם אחת ולתמיד, הסברת לאשתך, ירדת לה, נתת לה, עשית לה. וואו, שווה 5 גרם הענה הזאת. הילדים אחר כך הלכו איתה, לא איתך. לנצח, הילדים והנכדים. נו, אבל אם פעם אחת בסדר, אשתך אסביר לך שאתה טמבל ובאמננו, אני חושב שהיא צודקת, אבל שתקת. צ'יו, איזה רווח, איזה רווח, איזה רווח. בקיצור, אמרתי לכם, רבותיי, אני לא עוסק בשלום בית, אבל ככה הכיוון, זה הכיוון. בכל אופן, אני רק רוצה עוד נקודה קטנה, וזה, עם זה אני סוגר, מה שהילדים, מה שהוא, הבן שלה, עם אח שמו וזכרו הזה, מה שהבן אמר, כשהיינו ילדים, כל פעם, כשאבא שלנו ניסה להסביר משהו נגד אמא שלנו, לא ניסינו להתווכח איתו, כן נכון, לא נכון, אתה כן צודק, לא שמענו בכלל, לא שמענו. אנחנו עד היום לא יודעים איזה טענות היו לו עליה, זה שטויות, כי באמת לא היה טענות, יש הטובה, נחמדה, סתם מה שהוא רוצה, סתם היה, לא חשוב, אבל לא זה הנושא. אנחנו לא יודעים, באמת, 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 דיברנו, אחרי שאמא מתה ועזבנו את אבא והוא מסתובב כמו כלב ברחובות, דיברנו מדי פעם, מה באמת היכולות תלונות על אמא? מה, איזה תלונות היכולות עליה? איזה תלונות? ניסינו לחשוב, לא רצינו לשמוע אותו. למה זה חשוב לדעת? בגלל שבמחלוקת, הדרך הכי נכונה לא להיכנס למחלוקת, זה לא לשמוע את הצדדים. אתה שמעת את הצדדים, אתה כבר גם בעצמך צעד עבוד לך. איפה הדוגמה לכך? עוד פעם פרשת השבוע. כש-250 נשיאי עדה, קרואי מועד, אנשים חכמים, נשיאי עדה, קרואי מועד, רבותיי, אף אחד לא היה משם, פחות מן יודע מה, רמטכ"ל, או מנהל קופת חולים, מנהל בנק, אנשים מכובדים, נסחפו לקורח, איך? קורח מגיע אליהם, אתם יודעים, אתה לא נורמלי, אתה הולך לחלוק על משה רבנו, הוציא אותנו ממצרים, הוא הביא לנו את הגמן, רגע, תשמעו, מה אתה לא נורמלי, והוא עשה את זה, אבל תקשיבו, והם הקשיבו, הייתה אישה אחת, אישה, גברת און בן פלט, שמעתם עליה? רבותיי, היא לא הייתה הגאון של הדור. לא יודע אם היא ידע קרוא וכתוב, אנשים של פעם לא למדו, נשים של פעם לא למדו קרוא וכתוב. והיא הצילה את בעלה. איך היא הצילה את בעלה? בעלה ניסה להסביר לה, תשמעי, התחייבתי. לא, אני לא רוצה לשמוע, תקשיב. אתה עכשיו הולך לישון, ואתה קם, לא יודע, מחר בבוקר, אחרי שהמלחמה שם תיגמר. אבל רגע, תשמע. לא, היא לא רצתה לשמוע. למה? כי אם היא הייתה רוצה לשמוע, והיא הייתה לוקחת צעד, והיא הייתה מתחילה להתווכח איתו, והוא מתווכח איתה, והוא מביא את החברים שלו, ואת הרב שלו, ואת הרבה שלו, ואת זה. רבותיי, אני לא יודע אם 99% או 100% הוא היה משכנע אותה. אנשים יותר גדולים ממנה, ויותר חכמים ממנה השתכנעו. מה הייתה החוכמה שלה? כלומר, לא אכפת לי עליה לתת לציונים, אני רוצה ללמוד את זה לעצמי ולנו ולכם. מה הייתה החוכמה שלה? לסתום את האוזניים. לא רוצה לשמוע. איפה כתוב כזה רעיון בתורה? בשבוע שעבר, מרים דיברה לשון הרע על משה רבנו. מה זה עזבת את האישה? זה לא יפה, זה לא טוב רבותיי. מרים הייתה מבוגרת ממשה רבנו. מרים הייתה אחראית על משה רבנו, אפוטרופוס על משה רבנו, והיא גם הייתה שהוא ענב. כלומר, היא עשתה כאן מעשה נכון וטוב לעשות ביקורת. והיא אומרת, היא עושה חשבון פשוט. מה זה הצדיקות הזאת לעזוב את האישה? אברהם אבינו לא היה נביא? הייתה לו אישה בבית. יצחק אבינו לא היה נביא? הייתה לו אישה בבית. יעקב אבינו לא היה נביא? הייתה לו אישה בבית. כולנו, מה זה כאן? רבותיי, והיא הולכת עם תלונה אמיתית. וכשהקדוש ברוך הוא מנסה להסביר לה שהיא טועה, מה הוא אמר לה? תשמעי, עשית ככה, הלכת לכאן. הוא אומר לה משהו לגמרי אחר, הוא בכלל לא מתווכח איתה על הטיעון שלה. הוא שואל אותה, כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? איך העזת לדבר על העבד שלי? סליחה, אני אמרתי לה דברים נכונים. מה, צטוק! אבל אמרתי דבר, צטוק! אבל אמרתי משהו נכון, תהיה בשקט! אני, רגע, סליחה, לא, שקט. רגע, סליחה, אבל, לא, שקט. ככה משתיקים ויכוח. כן, תשמע, אבל רגע, שקט. לא רוצה, אבל תשמע, שקט. כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? זו הדרך להשתיק מחלוקת. זה מספר הבחורצ'יק הזה, החילוני, אז שאומר לאבא שלו, אמך שימו וזכרו, אני קלטתי, אני לא רוצה לשמוע על מה אבא שלי מדבר בכלל. הוא דיבר נגד אמא שלי, סתמתי את האוזניים ואני מקלל אותו לכל החיים שלו. למה? איך אתה מדבר? רבותיי, אנחנו נזכור את זה לכל החיים. אנחנו באמת באמת רוצים שלא יהיו מחלוקות, שיהיה שקט, שיהיה אהבה ואחווה ושלום וראות. לא נתפוס צד, נתפוס לעמוד בצד. הכי 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 בצד, מקום שאפילו את ההד של הרעש לא שומעים. ואז נוכל לקיים את המצווה של פרשת השבוע, ולא יהיה כקורח וככל הדתו. ואז בעזרת השם רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו יהיה מקל שקד. לא שוקד השם על הרעה לעשותה, אלא איך שיוצא קצת שרף בשורשים, באילנות, ישר ויצץ ציץ ויצץ פרח, ויפרח פרח ויצא ציץ ויגמול שקדים בבריאות ובנחת ובהצלחה. והנה עכשיו כאן נכנסים לכל שבת קודש. איזה יופי, שבת פרשת קורח. אנחנו נזכור לא מה קורח עשה, נזכור איך לא להיות כמו קורח. איך לא להיות כמו קורח? סותמים את האוזניים, לא לוקחים צד, לא שומעים, והשתבח שמו ריבונו של עולם, שיהיה לכולנו, לכולנו, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חי תמיד איתי, כל חי.